אנחנו בעצם רצינו להתקדם באיגרות של הרב. האיגרת הבאה, אחרי שראינו פעם שעברה את האיגרת להורים שלו, האיגרת הבאה זה לאדמור מגור, האמרי אמת, שמאוד מאוד ניסה להשכין שלום בין הרב קוק לבין המתנגדים אליו מהיישוב הישן. עיקר המתנגדים היו בעצם ממש בקיצור נטרי קרתא של היום, הם היו ממש ככה בפרונט, וזה הגיע עד רמות קשות של עלבות ואפילו איומים כאלה ואחרים, והאדמור מגור ניסה מאוד לגשר. אז הרב כותב לו מכתב תודה, מכתב תשובה, ששם הוא גם קצת מסביר את המטרה בכתיבת ספר אורות, שהוא בעצם גרם לכל הברדק הזה. אז בואו נראה. כן, בכבוד. אני רוצה לקרוא. זה היה בתת רש פי א', זה ממש לפני כמעט 100 שנה. לכבוד קדושת רב רחימאי, הגאון הצדיק המפורסם, דגול מראש, אלפי ישראל, עזרא הקודש, זה נראה לי כבוד קדושת אורתו, נדמה לי, מורנו ורבנו, הרב רבי אברהם מרדכי אלתר שליטא מגור, יצ"ו, לא זוכר מה זה, שלום וברכה, מאדון השלום, בארץ, באהבה רבה. לכבוד קדושת כבוד תורתו, הרב.
הסתדלותו
בחפצו הטהור להביא את
ברכת השלום בלי
רכות שבונים ותיכונן בין תלמידי חכמים מוסכים בתורה ובינת השם שנשפרגו לאדרים הבנותינו הרבים על ידי הטעים שמפילי חמים ומפילי חמים מובן, נכון? היה פה עכשיו פיצול, היה פה עכשיו פילום. אז הרב מודל אדמור מגור שהוא ניסה להשכין שלום, להביא את ברכת השלום לירושלים אחרי שיש אדרים אדרים בין תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ויראת השם. ושימי לב, אין פה אף מילה רעה למי שתקף אותו. זאת אומרת, יש פה עכשיו פילוג, כאילו. זה לא קשור, לא נעלבתי, אני לא חושב שמי שעשה את זה הוא אדם רע. ככה. הייתה איזה בעיה שמישהו הטיל מום, ולכן היה פילוג. ומהם, בכבוד. מורנו ורבנו הרב רבי יעקב משה חרלף שליטה. למכור חיי נשמת ישראל הכללית
ולפעול על הלבבות ודברי ידידות ודרכים גם בבירור יסוד אחדות עם השם ובו יקדוש כולו בהערת קדושת ארץ חמדת עולמים נכון אמיץ כי אור השם יגלה על ידי כל מסיבות הזמנים מהנהגת הגויים והרמחות שאיננו רואים את מפני ההורה ומפלואו תמים דעים ממש בעיני בשר להקים
נקודה. זה בעצם המשפט שישמו התכנסנו. מה בעצם המטרה בספר אורות? אז אפילו ככה סימנתי לכם במספרים ואותיות את העניין. אז מה המטרה? יפה. אז דבר ראשון, זה כדי להביא לאותם אנשים רחוקים מחשבות שקדושה דרך התרוממות נפש למכור חיי נשמת ישראל הכללית. זאת אומרת, כאשר אדם יבין, אדם רחוק, כשהוא לא שומע תורה מצוות כרגע, יבין שזה שהוא ערב, זה שהוא שותף בקהל ישראל, זה קודש, זה דבר חשוב מבחינה של עבודת השם, אז למרות שהוא לא מניח תפילין, הוא יהיה באיזשהו קשר עין. זאת אומרת, אם אני אבין שתחיית האומה בארצה היא מצווה, אני אבין שגם, אז גם אני מקיים מצוות. אז קודם כל, המטרה בספר אורות הייתה להכניס מחשבות קדושה גם בלב הרחוקים. איך עושים את זה? לא בעזרת קיום מצוות, כי הם לא שם, אלא בעזרת התרוממות הנפש למכור חיי נשמת ישראל הכללי. זה מטרה אחת ראשונה. בוא נאמר, לאסוף את אותם נשמות שכרגע לא קיימת תורה ומצוות, לאסוף אותם סביב מקום שמבינים שגם בהם יש קדושה. יש מחשבות קדושה שמה שהוא חושב על חלוציות ותחיית הארץ ותחיית השפה ונטיות של פרדסים וכן הלאה, זה קודש. אם הוא יבין שזה קודש, אז בעצם אני גם כן קשור עדיין, למרות שאני לא מקיים תורה ומצוות. זה בעצם נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לבאר שלושה דברים. אחדות עם השם, הגוי קדוש כולו, להבין את המושג, נקרא לזה כלל ישראל. שתיים, להבין את הקדושה של ארץ חמדת עולמים, נקרא לזה בעברית ארץ ישראל. וג' ביטחון עמיס כי אור השם יגלה על ידי כל מסיבות הזמנים. הכוונה היא דרכי גאולה, שאור השכינה מופיע גם בכל הפיתולים, בכל מה שקורה, כן, בזמן אפשר לראות בעיני בשר את נפלאות מין דעים. בקיצור ולעניין, שתי מטרות בספר אורות: אחת, לקרב אנשים רחוקים למחשבו של קדושה דרך כלל ישראל. דבר שני, לבאר שלושה יסודות: מה זה כלל ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה גאולה. זה בעצם המטרה בספר אורות. ולכן יש כאן משהו, אנחנו תכף נראה, שהוא חיוש גדול. זאת אומרת, עד עכשיו, משך דורות על גבי דורות, לא היה ספר מסודר שביאר את היסודות האלה. אבל לא היה ספר מסודר שיצר תחושה, הבנה, גם לאדם שלא שומע תורה ומצוות כשהוא קשור, שהוא עדיין חלק. לא היה ספר מסודר שביאר את אותם יסודות שהיו, צריכים להורב, לא אקטואליים, כי בגלות היה פיזור. לא היה כלל ישראל, ולא הייתה כמובן ארץ ישראל, ובטח לא הייתה גאולה. הספר אורות בעצם, אומר הרב, הוא מכוון לאותם יסודות. אז זה גם איזשהו מגנט, שהוא מושך את אותם אנשים מחוקים בחזרה לשורש שלהם, דרך הבנה שבחיבור שלהם לכלל הם קשורים לשורש, וזה גם נועד לבאר בצורה עמוקה ומקיפה את המושגים עם ישראל, ארץ ישראל וגאולה. זה בעצם המטרה בספר אורות. לבאר שכל התהליכים שאנחנו רואים אותם שמטושטשים, והם יש הרבה ערבוב בכל מיני תופעות לוואי כאלה ואחרות, הכל בעצם קשור לתהליך אחד, שאור השם נגלה על עמו בארצו. אם נאמר את זה בצורה יותר פשוטה, גאולה זה בעצם החיבור. אם יש עם ישראל בארץ ישראל, אז A פלוס B זה בעצם גאולה. כשעם ישראל חוזר לארצו, זה נקרא גאולה, שהוא חוזר לשורש שלו. אז כל זה בעצם, אומר הרב, זה המטרה של מה שחשבתי בספר שכתבתי. זאת אומרת, מה שעמד ביסוד הכוונה שלי, הרצון שלי, היה אותם שתי מטרות, שהשנייה היא בעצם מחולקת לשלושה יסודות שאנחנו צריכים לבאר. עם ישראל, ארץ ישראל וגאולה. זה חשוב, כי נותן לנו איזושהי הבנה של מה רצה הרב בספר אורות, כי הרי יש שם הרבה פרטים. רק שאני באמת יודע את התוכן העניינים, את ההקדמה, אני יכול יותר אחרי זה להבין את הפרטים הקטנים. הלאה, בכבוד, בכל הדברים.
בכל הדברים, אין להם שום התנגדות
לביטוי עליהם חלילה, ולהתמצח
בקת
התורה והמצווה,
וקשר
חשבת
ישראל,
ודלקות את המלך החיים גדולים
וצדיקים
של כל
דור ודור.
שהם
הם עמודי החיים
בבית ישראל. מה הכוונה? כמובן שמה שתלו בי, שאני מזלזל בתורה או במצוות או בתלמידי חכמים, זה שטויות ומצגבניות. הוא אומר, אין שום קשר, מה הקשר בכלל? מה הקשר בין להבין שהאדם שגם הוא רחוק בתורה ומצוות הוא עדיין קשור לכלל לבין זלזול? אלא מה? שעד לתקופת ההשכלה זה היה מאוד ברור שיש שני סוגים של יהודים. יש יהודי שהוא שומר תורה ומצוות, ויש מומר. אם הוא לא שומר תורה ומצוות, זה פשוט מומר, הוא המיר דתו, הוא לא יכול. אבל יהודי מומר, יש לו גדר. פה נולד מושג חדש, יכול להיות יהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות, והוא לא מומר. הוא רוצה בעצם בקדושה, רק הוא לא שם לב שהתורה היא הדרך הנכונה להגיע לקדושה ומצוות. אז רק נאמר שיש בהלכה, גם אצל הרב, אבל גם עוד קודם, יש הבדל דרמטי בין אדם מומר לבין תינוק שנשבע. אדם מומר זה אחד שהחליט ברש גלה, נניח צדוקים, דברים כאלה, שהחליט בצורה, בקור רוח, כאילו, פשוט להתנתק מהשורשים שלו. ושם הרמב״ם כותב, יש כל מיני הלכות שקשורים לאדם מומר. אומר הרמב״ם, לפני 1,000 שנה, כל זה באדם בעצמו. האדם שהחליט לעשות את הצעד ועבר את הקווים. אבל הבנים שלו, שהם גדלו בתוך בית של מומר, והם, הם לא מומרים. אותם צריכים לקרב באהבה, באחווה, כי הם תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע באופן עמוק? נבין רגע. בשורש של ההגדרה הזאת, זה אדם ששבו אותו, כשהוא היה תינוק, ולקחו אותו לג'ונגלים באפריקה, ואין לו שום מושג על היהדות. הוא גדל בעצם באופן מנותק לגמרי היהדות, והוא לא יודע. אז כיוון שהוא נשבע לבין האומות, והוא לא יודע, אז כאשר הוא לא שומר שבת, זה לא בעיה בהבנת שמירת השבת אצלו. אין לו מושגים בכלל, הוא לא יודע שהוא יהודי בכלל. זה תינוק שנשבע קלאסי. זה כאילו הקלאסי אומר, אם אדם מגיל שהוא עוד לא בהכרה, הוא לא מודע לעובדה שהוא יהודי, אדם גדל בלא יודע איפה, באיזשהו גלות נידחת, באנטרקטיקה. אסקימוסי שלא יודע שהוא יהודי. מטבע הדברים, בשבת, הוא לא שמר שבת, כי אין לו מושג שהוא יהודי, אין לו מושג מה זה שבת בכלל. אז זה לא שהוא נמצא באיזה מקום של תודעה, שאתה יכול להגיד, אבל אדם פושע. זה נקרא תינוק שנשבע הכי פשוט. הרמב"ם מחדש שגם תינוק שנשבע תודעתית, הכוונה, שהוא גדל במשפחה שלא שמר תורה ומצוות, למרות שהוא יודע מה זה יהודים, והוא יודע מה זו שבת, והוא יודע שהוא יהודי בעצמו, אבל לא שומר, גם זה תינוק שנשבע, מנטלית. זה חידוש גדול. שבדור השני של הצדוקים, הם כבר לא מומרים, הם כבר תינוק שנשבע, למרות שהוא יודע, שוב, הוא יודע שהוא יהודי, והוא יודע שיש ליהודים שבת, והוא יודע גם מה זה שבת, זה לא משנה. כי הוא גדל בדבר כזה, באווירה כזאת, שהוא לא חונך לשמור שבת. זה חידוש מאוד גדול. עדיין תינוק שנשבע, זה לא מדרגה, זה סיבה של פטור. האדם הוא גרוע, אבל הוא גרוע שלא באשמתו, נכון? זה כמו נניח היום במשפט פלילי, נאמר אדם שהוא נניח רצח, אבל הוא בחוסר שפיות. זה לא שהבן אדם כאילו חשב שרציחה זה מצווה, הוא פשוט לא, אין לו שום סיכוי לדעת, הבן אדם דפוק, כאילו אין לו שום אפשרות לשלוט במעשה, ולכן אני פותר אותו מעונש. הרב קוק מחדש בספר אורות וגם בכלל, דרגה נוספת. זה נקרא טועה בדבר מצווה. זאת אומרת, זה לא בן אדם שהוא פנות חלוש כזה, מסכן, הוא לא יודע, אז אכן איך שהוא, אין לו שליטה על מעשיו. מדובר על בן אדם, אומר הרב תינוק שנשבע יכול להיות גם משהו שהוא עוד יותר מזה. אדם שחושב שבאמת הכי מוסרי הוא לא לשמור שבת. מכל מיני סיבות. הוא חושב שהדבר הנכון והצודק, וזה רצון השם, שנצא מהסבך הזה של שמירת שבת. זה נקרא טועה בדבר מצווה. לדוגמה היום, נניח שאת עוברת באיזשהו מקום, ואת רואה מישהו שמבקש צדקה. את רואה שהוא נרקומן, רואים עליו. הוא מבקש צדקה. כיוון שאת מרחמת, את אוהב לו סכום, ובסכום הזה הוא עכשיו קונה סמים. האם זה מצווה או עבירה? עבירה, נכון? האם בתודעה שלך זה הייתה עבירה? רצית להרבות סחר בסמים? מה הקשר? כאילו, את חשבת שאת בעצם מצילה אותו. בסוף התברר, זה היה הפוך. אבל את בתודעה שלך, את עושה מצווה כרגע. זה נקרא טועה בדבר מצווה. זה דרגה שהיא הרבה יותר גבוהה מאשר תינוק שנשבע סתם. זה אדם שיש לו אידיאלים, הוא רוצה להיות אידיאליסט, הוא מתאמץ בשביל זה, רק הוא לא יודע שזה לא הכיוון פשוט. שזה לא הדרך להגשים את הערכים שלך. אז אומר הרב, זה ברור לגמרי שמה שכתבתי על זה שגם אותם אנשים רחוקים הם קשורים לקודש, לא התכוונתי שתת להם לגיטימציה להמשיך לא לשמור שבת. מה הקשר? הוא אומר, אין בזה שום נדנות ושום אפיון לידיים חלילה משום דבר שקשור לתורה ומצוות. מה הקשר? נמשיך. ואם באיזה מקומות? יראה אלוקים. יפה, כף זכות, טוב מאוד. מובן? מה כאן כתוב? יפה, אתם הרי מכירים אותי, אומר הרב. אז יש חובה. אם באיזשהו מקום אני לא פירטתי במפורש וכתבתי משהו קצר יותר שצריך ביאור, אז יש חובה לאדם יראה שמיים, ידענו לקו זכות, הרי אתם יודעים הרי שאני לא, אני לא בא כדי לעודד רפיון מתורה ומצוות. זה הרי ברור לגמרי. לכן אם יש איזשהו מקום שלא מספיק ברור, וזה קורה לפעמים בספר, שאדם לא מספיק פרט את הדבר, אז יש, יש חובה את כל ישראל אלוקים לדון לקו זכות. גם אם זה לא מספיק ברור, בוודאי שיש עניין, אם אתה באמת מכיר את הבן אדם, אתה יודע שיש לו כוונה טובה בדרך כלל, אתה חייב לדון את דבריו בקו זכות, זה חובה. רק נאמר במשפט אחד, שכאשר אדם הוא אדם בינוני, הוא לא שם אדם, איש קשר שאנחנו לא יודעים מה הוא, שהוא עשה מעשה שאפשר לדון אותו או לכאן או לכאן, וזה 50-50, יש חובה לדון לקו זכות. אם רוב הצדדים זה לחובה, אז אין חובה לדון אדם רגיל לקו זכות. זאת אומרת, אם מאוד סביר שהוא בעצם רצה לרעה, ולא סביר שהוא רצה לטובה, אין עניין לגלגל בזכותו, להפוך בזכותו. אמנם זה ראוי, אבל אין חובה כזאת. לגבי תמיד חכם, כתוב שגם כאשר עודם הם נוטים לחובה. זאת אומרת, גם אם לדון לקו זכות זה יהיה דחוק, יש חובה לדון לקו זכות. אז אומר הרב, פה אתם הרי יודעים. אני אחליש אנשים יקנו תורה מצוות. לכן גם אם יש משהו שהוא לא ברור מספיק, שלא מספיק פירטתי או לא מספיק בערתי, יש חובה לדון לקו זכות. נמשיך. איזה רב זה? מי זה? רבי יוסף אלבו, נכון, מגדולי החכמי ספרד. מכבוד התור, האדמור, הרב שליטה. אנחנו נתנו הרבים. זה אולי המשפט שאפשר דרכו לראות איך הרב מתייחס למי שמכפיש אותו, לרודף אותו. מה הוא אומר? הוא לא אומר אנשים החדלי אישים, הרשעים האלה, ימח שמם. לא, בדיוק הפוך. אומר, אלה האנשים החשובים שתמיד אני מכבדם, שבאמנותינו הרבים קמו נגדנו, אותם אנשים חשובים יקירו וידעו כי לא זו הדרך וכו'. שהם, אותם אנשים, נחשבים מכלל שלומי אמוני ישראל בכל ליבה ונפשם, ואמרים תמיד לקדש שם שמיים. אז לכן אני בטוח שאת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שהם יכירו וידעו שלא זו הדרך. תחשבו רגע, כאילו, איך אדם שנרדף, כמה שיער רוח צריך, כמה גדולה צריך, כדי לקרוא לאנשים חשובים, שאני תמיד מכבדם, שהם שלומי אמוני ישראל, חייבה ונפשם, והמילים תמיד לקדש בשם שמיים, כאשר הם רודפים אותו, מכפישים אותו בהכפשות נוראיות. זה מדרגה. נמשיך. חוד ברצה קודש. אמראי. ודורש שלום תורתו באהבה רבה. בכל אופן, אז זה הדבר הבא. אז שוב, אם אנחנו בעצם נסכם את הנקודה עצמה, ספר אורות בעצם מכוון שני חלקים. א', לקרב אנשים שהם חוקים בתודעה, בהבנה שלהם, להסביר להם שהם בעצם קרובים, הם קשורים לקודש, למרות שהם חוקים בתורה המצוות. דבר שני, לבאר באופן עמוק יותר את המושג כלל ישראל, את המושג ארץ חמדת עולמי, ארץ ישראל, ואת התהליך של הגאולה שעובר דרך כל מיני סיבוכים ופיתולים. זה המטרה בספר אורות. כשכמובן, אותם אנשים שרדפו את הרב, זה בעיקר לחלק הראשון. איך אתה נותן לגיטימציה לאנשים פושעים, ואתה אומר שהם בעצם חלק מתוך התהליך העולמי של תחילת האומה בארצה. דרך אגב, אם אנחנו באמת ככה נחדד רגע, הנקודה שהכי הכעיסה את אותם אנשים חרדים זה בספר אורות התחייה. אז הרב שם מסביר על תחיית הגוף, שחלק מתחת מהתהליך של זה שהעם ישראל חוזר לארצו, זה גם חזרה לחיים של העולם החומר. ואז הוא שם מדבר גם מבנה שער על התעמלות ועל ספורט, שיש עניין שבאמת יהודי יהיה לו נפש בריאה בגוף בריא. והם התנפלו עליו משהו, גם כתוב שם שזה שאותם צעירי ישראל עושים התעמלות, זה נותן כוח לאומה לחזור לעצמה. אמרו ככה, במקום שאתה תגיד לבן אדם לך ללמוד תורה, אתה אומר לו לך לחדר כושר, זה הדיבור. על זה בעצם עסק התפוצץ, והרב מסביר בכלל לא קשור מה הקשר, כאילו אני לא אמרתי לו לך לחדר כושר, קודם כל שכדאי, זה לא כמו לימוד תורה, אבל כדי להסביר להם שזה שהם עסוקים בתחייה הפיזית של האומה, הם חלק מתוך התהליך. בטח אתם יודעות היום, זה מושג נפוץ, נכון, של דתי על הרצף, מה שנקרא. יש בזה הרבה תופעות לוואי. יש גם חיובי בזה? יש חיובי? מה החיובי בזה? אבל זה רע, לא? שאדם...
אם זה חד משמעית,
בדיוק. שגם אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא מרגיש שאני בעצם קשור. אני עדיין קשור. עכשיו, תמיד זה נמצא על חבל דק. כי יש גם תופעות לוואי שליליות, כמו שאת אומרת. אני כן מרגיש דתי, אבל דתי זה לא חייב להניח תפילין. דתי לא חייב לשמור שבת. אז יש בזה גם צד כזה וצד כזה כזה. הרב בספר אורות הלך הרבה יותר על זה, שגם בקצה של הרצף, אם נראה, אם נבין באמת את המסירות נפש של החלוצים על ארץ ישראל ועל עם ישראל, נבין שיש בו קדושה גדולה. ועל זה תקפו אותנו, תשמע, זה שאתה אומר קדושה גדולה, אתה בעצם אומר לו, תשמע, תמשיך ככה, אל תשמור שבת. זה בדיוק הנקודה. ובאמת, באמת, באמת, בינינו, שני הקדושות נכונות. זאת אומרת, יש צד קצת על זה הרבה מאוד, הערכה של רווח והפסד, כאילו. זאת אומרת, מי עכשיו נמצא מולי, והאם נתקוף אותו, האם נחזק אותו, זה מאוד, זה כפות השערה. אז הרב חושב שבגל הזה שהיה שם, בעצם כאילו רוב ככל של ארץ ישראל, שרנו הרב, היו לא שמות המצוות, והפוך, שנאו תורה ומצוות. הם חשבו שהתורה והמצוות, הם עקבו את עם ישראל מהגאולה. אומר הרב, אם אנחנו עכשיו נתקוף אותם, איבדנו אותם. אנחנו צריכים באיזושהי דרך לאסוף גם אותם סביב המעגל הזה. גם אתם קשורים להר סיני. אמנם לא דרך הפרט, אלא דרך הכלל. את מי? כן, כן. נכון, פעם זה היה פחות נראה לי מעצבן. זאת אומרת, פעם זה לא היה נשמע כמו הסתה, או הדתה. פעם זה היה משהו שכאילו, הם מאוד שמחו לשמוע שהם עושים דבר גדול. הרי כולם, היה להם הורים שהם שומרי תורה מצוות, כולם כמעט. וכשאתה שומע שאתה בעצם עדיין בתוך הגבולות, כאילו, למרות שאתה לא דומה לאבא שלך בשום צורה, זה מאוד חיזק. יכול להיות גם שהיו גם כאלה באמת שראו בזה אפוטרופוסות של הרב על החיים שלי ועל הבחירה שלי, אבל זה נראה לי פחות מאשר היום. היום מאוד, מאוד העניין הזה של כאילו חירות הפרט, אני אחליט מי אני, אל תגדיר אותי, חזקה יותר. פעם זה היה קצת פחות נראה לי. בכל אופן אומר רב, זה הייתה המטרה בספר אורות. לתת הרגשה גם לאדם רחוק יותר שהוא עדיין בקשר עין, ולבאר שלושה מושגים, לבאר את המושג של עם ישראל, ארץ ישראל וגאולה, תהליך הגאולה. זה בעצם המטרה. עכשיו הרב כותב עוד משהו לעוד רב תלמיד חכם, שהוא אמר שיש רב אחר שהוא מתנגד לספר אורות, מאוד כועס על ספר אורות. אז הרב עונה תשובה לשאלה, לטענה, תדע לך שיש רב שהוא איש נכבד שמתנגד לידיעות שבאורות. אז הרב עכשיו נותן איזושהי תגובה קלה, אבל תכף נראה, עדינה. כן.
היונקים על פי רוב, לאיזה וזה לפעמים, והפעמים על פי רוב, מהדברים שהעבודה תשאלה היא דרך עומק המחשבה בשפה ברורה.
מובן, נכון? הוא מאוד כועס, אבל הוא לא יסביר מה הוא כועס, תגיד מה הטענה, אני אענה עליה. אבל כיוון שהוא לא מסביר מה הטענה, אז בסדר. זה שלא ביארתי את המקורות והסוד של הדברים, אומר הרב, כי זה מאוד 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 מסועף. וצריך הרבה הקדמות. ולצלנו הרב, לפעמים כשיש קטנות ורוגז הלב, או אחירות הדעת, אז אי אפשר להבין דברים כאלה. זה עמוק, זה שפה אחרת כאילו. אתה לא יכול בתשובה של 60 שניות להסביר את זה. דרך אגב, היום זה עוד יותר חמור מאשר פעם. היום יש איזשהו פער בשפה, משהו מטורף, כאילו בין עולם של בית מדרש, שעולם עדין, מורכב, עמוק, דורש הקדמות ויסודות, לבין עולם התקשורת לדוגמה. שעולם מאוד חד-ממדי, מאוד פשוט, מאוד פשטני, ולכן באופן עקבי, תמיד כשמראיינים רב לאיזשהו תוכנית בטלוויזיה או ברדיו, מחילה מפותרים, תמיד עושה דפוק. תמיד, תמיד, תמיד. למה? פשוט מאוד. כי זה שתי שפות בעולם מקביל לגמרי. אין שום קשר. איך תסביר ב-20 שניות דבר שהוא דורש 10 הקדמות? לא ילך, פשוט לא ילך. לכן הרבה תמיד החכמים, בצדק, מסרבים להתראיין בתקשורת. זה תמיד יצא גרוע. כי אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב להיות פופוליסט. הרבה יותר שטוח. ואתה לא בנוי לזה. אתה לא רוצה ולא בנוי לזה. ואם אתה רוצה כן להקיף, הרי תמיד יקטעו אותך באמצע. זה ברור לגמרי. לכן גם אנשים מאוד חכמים, תמיד חכמים רציניים, שמאוד ראותים, התקשורת היא לא המקום הנכון, כאילו, להסביר דברים עמוקים. קחי את זה בחשבון. זה כמו שאת תרצי עכשיו, עושים לך חצרת גדולה, ואני לא יודע, אף פעם היה... הרבי, אני עושים שם כל מיני הצהרות, וזה היום זה כבר קצת פחות אופנותי. אבל אני עכשיו עושים משהו מאוד ענק כזה. ואת רוצה עכשיו להעביר שיעור עמוק בפורום של 10,000 איש. לא יקרה. זה לא יקרה. כי תמיד בכזה דבר גדול, המסר חייב להיות רדוד מאוד, כדי שכל 10,000, כל הגוונים שלהם, כולם איכשהו, יבינו משהו. ויש גם רעש, לא מפצח גרעינים תוך כדי. אתה חייב משהו ש... יכול לעבור בקלי קלות. זה אומר שהוא יהיה שטוח. אז אומר הרב, זה שהוא מתנגד לידיעות שבאורות, זה ממש יפה. אם הוא יגיד מה ההתנגדות, אני אעבר לו, אבל אני חושב שיסוד התמיעה הוא לא ספציפי. הוא לא יבין מה אני אומר, ועל זה הוא חולק. אלא הוא פשוט לא נמצא בסוגיות האלה. איך זה קרה? זאת אומרת, איך אדם תמיד חכם לא נמצא בסוגיות כאלה יסודיות, ראשוניות? מכיוון ש-2000 שנה, זה לא טופל בכלל. 2000 שנה שלא היה בכלל בסדר היום של בית המדרש עיסוק מה זה ארץ ישראל. למה לא היה כזה דבר? פשוט מאוד. כי זה לא אקטואלי. אפשר להדגים את זה רגע? לא, אני פתחת ללב. מי יודעת מה ההבדל בין הטבת הנרות של הכהן הגדול ביום הכיפורים לבין ההטבה בשאר ימי החול? מי יודע מה סדר הטבת הנרות? מי יודע מה זה נקרא הטבת נרות? מי יודע מה זה נרות? איך זה קרה לך? איך את לא יודעת? בת דתייה? איך את לא מבינה איך עושים קמיצה? את מה קומצים? מי קומץ? איך את לא יודעת את זה? מה זה ככה? למה? כי מה, עוד פעם?
לא
חושב שזה
בריבה.
למה? אבל זה חשוב, נכון? את בעל בית המקדש? מאמינה שהוא גם בבית השם יקום? ואז יש שם קורבנות? וכמיצה גם תהיה? למה את לא עוסקת בזה?
זה לא שחרד.
כי כרגע זה לא אקטואלי. את מאמינה שזה יקרה פעם, אבל יש אתרים שהם יותר תחופים, כי זה קורה לך בוקר. בית המקדש, שצרנו הרב, אנחנו לא בטוחים שהוא יהיה הבוקר. נכון? אז יש נושאים שלמים בתורה שהם מרכזיים, כל ספר ויקרא עוסק בזה. זה לא סתם, זה לא משהו שהוא שולי. משהו שהוא מאוד לא שולי, מאוד מרכזי. את לא עוסקת בו, כי כרגע זה לא הסוגיה שלך. יש לך דברים שהם הרבה יותר עובר עשייתם כרגע. אותו דבר בדיוק, זה קרה על לפני 100 שנה, ביחס לארץ ישראל. זה משהו עלום כזה, כמו קמיצה, דומה לקמיצה. ולכן, רוב ככל, אפילו גדולי ישראל, לא עסקו בזה כדבר ראשון, כי אני לא חי שם. אני גם לא מגיע לשם. גם, אני לא רואה סיכוי גם להגיע לשם מחר בבוקר. אז היו גדולי ישראל שכן עסקו בזה. הרמב״ם עסק בזה. השולחן ערוך לדוגמה, אין בשולחן ערוך הלכות מקדש. אין בשולחן ערוך הלכות מקדש. למה? לא עבר לעשה אותן כרגע. החפץ חיים, כן, בחל, זה מה שצריכים להקים כל, לפחות לכהנים, שכהנים ידעו מה זה קמיצה. כי מתאר כשלב השם הבוקר יבנה המקדש, הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אני בונה להם. הם מתפעלים כל פעם, כל תפילה, בוכים, תחזו נעננו וכל, אין בעיה, בואו תחזו, יהיה. ואז יוצא מכרז דחוף. הזקת אמת, צו 8, לכהנים שיודעים להקריא קורבן תמיד, כי צריך להקריא קורבן תמיד. וכדוש הם לא כולם ביחד, רק, צריכים רק 24. כהנים שיהיו בנגלה הראשונה. ואת מבינה מה קורה? לצערנו הרב. יכול להיות מצב שבו אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, יפה מה תודה רבה, התפעלנו באמת והכל, תדחה את זה. זה לא, אין מי שיודע, הלכות כהנים. גרוע, נכון? אז אומר הרב, תדע לך, לפעמים זה באמת לא, זה לא עניין של כמה אתה חכם, אלא כמה אתה עסוק בזה. אומר הרב, לפעמים יש בעיה, שזה באמת אחירות הדעת. מושג הקודש, הכוונה שהוא לא מבין בזה, כי הוא לא עסק בזה, הוא עסק בפרט. כי המושג של כלל ישראל היה מושג מת בגלות. נמשיך, עוד טיפה. כן. שאלה מעניינת מאוד. יש איך הרב קוק הגיע לזה? אם כל גדולי ישראל לא עסקו בזה, איך הרב הגיע לזה? התשובה היא שלא כל גדולי ישראל התעלמו מזה. היו באמת גאוני עולם כל הדורות שעסקו בזה. רבי יהודה הלוי עסק בזה, והמהר"ל עסק בזה, והגר"א עסק בזה, והבעל שם טוב כמובן עסק בזה. עסקו. אלא מה? זה היחידים. מה שהרב בעצם העיר את עינינו, שיש פה איזה מהפכה בדור, שהיא עוד מהפכה פרטית, שיש הרבה אנשים שהפסיקו לשמוע תורה מצוות בהשכלה. ואין פה רק איזה תנועה גיאוגרפית שאומרת, בוא נעבור דירה לארץ ישראל. יש פה מהלך של תחייה, שצריכים לקדם אותו, שצריכים לקדם את פניו בתשתיות. לכן כל מה שהרב בעצם עוסק בספר אורות וגם בכלל, זה ליצור תשתית תורנית, רוחנית, רעיונית, שתיתן פלטפורמה נכונה לתחייה. זה נשמות גדולות. לכן באמת הראייה של הרב של דורות קדימה, זה, זה מדהים, זה הפריצת דרך, ולכן גם הוא גם חטף. כי תמיד מי שבקו הראשון הוא שונה ממה שהיה כאילו עד עכשיו. נמשיך עוד טיפה. מעיין. מעיין. זאת אומרת, אומר הרב, גם אם אני אבאר, זה לא יעזור, כי עיקר הדברים, השורש של הדבר, הבאר עצמו, שממנה הכל נובע, זה נשמח למעיין השירה והאמונה העליונה, שרוב האנשים לא שם. רוב האנשים, בערבות של הלכה בלבד, הם עסוקים בפרקטיקה. ואותו המעיין, אותם דברים, שעומדים למעלה מהכרה, הם סוד ישרים, רק לאנשים ישרים, נראה השם וחושבי שמו בתארת אמת, ובציפיית ישועה. אז פה יש כבר את הדרישות מערכת, כאילו, שמי אמור להבין את הדברים האלה, נכון? ישרים, יראי השם, וחושבי שמו בתארת אמת, ובציפיית ישועה. זאת אומרת, בעצם דרישות מכרז, זה מי שרוצה להבין את ספר אורות, שהוא בעצם סמוך על מעיין השירה העליונה, הוא אמור להיות ישר, יראה השם וחושב שמו בתארת אמת ובציפיית ישוע. לגבי ישר, נזכור רק שיש הקדמה נפלאה של העמק דבר, שהיה בעצם הרב של הרב קוק המציב, והוא אומר שיש צדיקים שהם לא ישרים. ישר זה הכינוי של אהבות, בראשית נקרא ספר הישר, כיוון שהאהבות נקראו ישרים. זה לא, זאת אומרת, לא שכל אדם חכם ירא שמיים הוא גם נקרא ישר. יש צדיקים, אומר נציב, שהם לא ישרים. ישר זה אומר שהוא מכוון את עצמו אל רצון השם. יש ביאור של הרב בסידור עולה קריאה, כתוב שם אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אומר הרב, יש הבדל גדול מאוד בין צדיק לבין ישר לב. צדיק זה אדם שעושה רצון השם, אבל הוא לא רוצה רצון השם, הוא מצאת ממושמע, וזה מצוין. ישר לב זה אחד שכיוון את רצונו אל רצון השם. לכן לצדיק כתוב שהאור זרוע לו, כוונה עכשיו בינתיים אין לו אור, עוד מעט יהיה אור. לישר לב לא כתוב זרועה שמחה, אלא כבר שמחה, נכון? אומר הרב, ספר אורות הוא קשור לישרי לב. למי שכבר כיוון את רצונו אל רצון השם, התאים את ליבו, הוא באמת יבין את את הסוד הזה. מי שלא, לא יבין. אז לכן זה שישנם התנגדויות, זה פשוט לי, זה ברור לי. עד כאן ההקדמה, אנחנו נראה שם בשבוע הבא, חוצחים בתחילת ספר אורות. אם אפשר בבקשה, אני אצלם לכם, שאני אתן למי שיסלם. פסקה א' היא פסקה כמובן יסודית מאוד, קצת קשה, גם ארוכה וגם קשה. ארץ ישראל, פסקה א', אם אפשר לרשום לכם בבקשה, להכין ככה. דבר ראשון על אהבת ארץ ישראל, זה בשמונה קבצים. רושמות? קובץ ו', סעיף ע' א', שם הרב כותב כזה מין מכתב געגוע על ארץ ישראל. אז בספר שמונה קבצים, בקובץ ו', זה בחלק ב' שם, בסעיף ע' א' בקובץ ו', אחד. ב', בשמונה קבצים, קובץ ז', פסקה ר' י' ג'. זה קשור למהות של ארץ ישראל, ויותר ארוך מזה, קובץ זין רש י' ג', רש י' ג', ויותר ארוך מזה, בספר שבת הארץ יש מבוא, יש הקדמות ויש מבוא. אז במבוא פרק תתווה של המבוא, זה מבוא ארוך. אז בספר שבת הארץ של הרב קוק, מבוא פרק תתווה, שם הרב מתפלמס עם הרדבז, שטוען בעצם שארץ ישראל זה אמצעי. אז הרב שם מסביר שהיא לא אמצעי. על מה זה בעצם יושב, אני אסביר ממש במילה אחת. רדבז טוען כנגד היתר מחירה בשמיטה. רק אסביר רגע, שבשנת שמיטה יש איסור לעבוד האדמה, והיישוב היהודי בארץ היה ממש על סף רעב, ואם לא יהיה עבוד אדמה ולא יהיה יבול וסחורה, אנשים פשוט ימותו מרעב וירדו מהארץ. אז הרב נתן היתר למכור את הקרקע בשמיטה לגוי, ואז אפשר לאבד אותה בתור עובד ולא בתור בעלים של קרקע. אם זה קרקע של יהודי, אסור לאבד אותה, אבל אם היא של גוי מותר. ריבז טען שאם אתה מוכר את הקרקע לגוי, אז זה כבר לא ארץ ישראל. אז מה, אתה בעצם עכשיו רוצה לחזק את ארץ ישראל, מוכר את האדמה לגוי, זה כבר לא ארץ ישראל, הפסדנו. אז הרב עונה לו. אז זה בשבת הארץ, פרק מבוא ופרק תתווה. כל זה בנוסף כמובן להכנה של הפסקה. בסדר? קובץ זין, סעיף רשות ג', עוסקים שם במהות של ארץ ישראל. להתראות, יום נעים.